הרב בני לאו.
ברוך הבא, ספר מלכים, מלכים א', פרק א', נפתח בהמלך דוד זקן, בא בימים ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. אנחנו נכנסים לעולם אחר. אנחנו כבר שוכחים את דוד האדמוני והתוסס. אנחנו נמצאים בישורת האחרונה, דוד לפני מותו. דוד מפרק י' ג', אחרי חטא, אחרי שהוא כבר עומד מול נתן ואומר, נכון, חטאתי להשם, מהרגע הזה הוא נמצא בירידה וירידה, אנחנו שומעים על אמנון עם תמר, ושומעים על רצח אמנון על ידי אבשלום, ומרד אבשלום, אחר כך היינו בכמה פרקי נספחים, דוד כבר לא מתפקד ממש ממש כמלך, והנה תמונת הסיום, המלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא ייחם לו, זה התיאור של איש חסר אנרגיה. אין שם שום דבר שיכול לייצר את החום, כי הבגד עוצר חום שבא מבפנים. אבל אם הפנים ריק, אם הפנים חלול, מה יעשה הבגד? הבגד לא יכול כלום לעשות לאדם שעולמו חרב עליו. דוד זקן בא בימים, עומד כאן ממש כקונטרסט לאברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. ממש זה כנגד זה. לכן באמת אמרו לנו חז"ל במסורת לקרוא את הפרק הזה בהפטרה שמספרים על מות של אברהם. וכאן אנחנו אומרים איזה עצוב. ככה אתה נפרד מדוד, דוד הריק מכוח, ריק מאנרגיה, והעבדים עוד משתדלים, יבקשו לאדוני המלך נערה ותולה, ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת, ושכבה וחיקך, וחם לאדוני המלך, מנסים עוד את היצר האחד לעורר אצל המלך, אולי אישה יפה, בתולה, יפה מכל נשות ישראל, היא תעוררת משהו מהחיות של המלך, המלך שכל כך אהב יופי, כל כך היה ער, כל כך היה אדמוני, אולי הנערה תעורר אותו, שימו לב כבר עכשיו שלא מדובר על פי לגש למלך, לא מדובר על אשת מלך, אלא נערה בתולה שתעמוד לפניו ושכבה בחיקו. זה ממש ניסיון לייצר חיות חדשה למלך שמתרוקן מכוחו. ואז מוצאים את אבישג השונמית, מביאים אותה אל המלך, והמלך לא ידעה. גם היא לא מצליחה לעורר את המלך. אחרי פתיח כזה, מגיע אדוניה בן חגית, הילד הבא בשרשרת של הילודה אחרי אבשלום, הוא זה שמתנסה לומר אני אמלוך. אני צריך פה לומר הערה, אני חושב שכל מי שלמד תנ"ך באופן רגיל, התרגל לחשוב על אדוניה בתור מורד. בהרבה הרבה מקומות אומרים לנו מרד אדוניה, מרד אדוניה, אדוניה מורד בדוד. אני לא סבור כך. אני חושב שאדוניה מתנסה לומר אני אמלוך, זאת שחצנות גדולה, זה התנסות על פני כל אחיו, זה התנסות על פני דוד עצמו, הוא לא שואל, הוא לא מתייעץ, הוא עושה לו רכב פרשים, 50 משרצים לפניו, הוא מתחיל עם התפאורה, הוא גם נראה טוב, יש פה את כל הסיבות שהעם ילך שבי אחריו, כמו שהלכו שבי אחרי אבשלום, אבל זה לא מרד, למה זה לא מרד? כי מרד זה אומר שהמלך חי ואתה חותר תחתיו, אבל כאן אין לנו את המלך החי, יש לנו מלך זקן בימים שכלום לא מאיר אותו, כלום לא מעורר, החום הזה שממנו ואילך הוא זה שמייצר וקום, והוואקום הזה מתמלא על ידי אדוניה, לא עצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה עשית, אבא מרוחק, אבא מתבונן מנגד, אבא נותן לממלכה להתנהל, ואז הולך אדוניה, ומצליח לייצר קואליציה בלתי אפשרית, מדהימה, דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן, שימו לב, איזו דמות, יואב בן צרויה, זה הרי הקלף המנצח, אם יואב איתי, כולם איתי, הרי יואב הוא הנאמן הגדול ביותר לדוד, לא יכול להיות שאם אני מתנסה למלוך, ולידי בתמונת ממשלת הצללים שאני מקים, עומד יואב בן צרויה, ולצידו אביתר הכהן, זה שהלך עם דוד עוד בבורחו מפני שאול, זה שהלך עם דוד כשמרד אבשלום היה, אביתר הנאמן, יואב הנאמן, שני אלה משני צידיו של כאילו מורד של אדוניה, זה לא מרד, ויעזרו אחרי אדוניה. מהצד השני אנחנו שומעים שיש את צדוק הכהן ובניהו בן יהוידע, שאגב אנחנו מכירים את בניהו שהוא היה קודם על הקרתי, על הפלטי, הוא היה באמת איזשהו שחקן משנה, נתן הנביא, שאנחנו עוד לא מבינים כרגע תפקידו, ויש גיבורים אשר לדוד, הם לא היו עם אדוניהו. זאת אומרת, ירושלים מתפלגת לשתי מפלגות. מפלגה אחת מצביעה, אדוניה, מפלגה שנייה לא יודעת מה להצביע. אין לה שום מועמד. שלמה עדיין לא קיים פה בתוך הסיפור. אדוניה מארגן טקס בעין רוגל. תנסו להיכנס איתי לתמונה, כשאתם יוצאים מעיר דוד, הולכים לכיוון דרום-מזרח. יוצאים דרום-מזרח לכיוון הירידה שמחברת אותנו, אם אנחנו באים נאמר מהר ציון, יורדים בכביש העוקף אל עיר דוד, שם בצומת, ממש בכניסה, נמצא על פי המסורת עין רוגל. זה לא כל כך רחוק מירושלים, זה לא בתוך העיר, אבל זה כמתחווי קשת, זה נמצא קרוב. הוא הולך לעין רוגל, קורא לאחיו, לבני המלך, ולכל אנשי יהודה עבדי המלך, כי הוא רוצה להגיד, שמעו, המלך לא מתפקד, מישהו צריך פה לעורר את העם, ואני לוקח אחריות. כמובן, בתבונה רבה, את המפלגה השנייה, את האופוזיציה, הוא מדיר את נתן הנביא, את בניהו, את הגיבורים, הוא לא מזמין, אבל אז פסוק י' מלמד אותנו שגם את שלמה אחיו הוא לא קרא. עד עכשיו לא שמענו, לא זכרנו את שלמה, ידענו ששלמה נולד בתור הבן שנולד אחרי הבן שמת לבת שבע. הוא מין בן שנאמר עליו שידיד יהיה כי השם אהבו, אבל לא שמענו עליו כלום, בן כמה הוא, אין שם רמז, הוא איש צעיר, לא סופרים אותו עד עכשיו. ואז מתחיל חלק בפרק שהוא חלק כל כך מביך. הרי נתנו נביא, נתנו האיש האמיץ הזה שעומד מול נתן בחטאו, מצביע על דוד ואומר לו, אתה האיש בכבשת הרש. ופה פתאום בפסוק י' מתגלה לנו נתן כאיזשהו מחר, קומבינטור, איזשהו שתדלן, בכלל לא נביא, בכלל לא דבר השם בפיו. הוא עושה שם איזו מניפולציה שלמה עם בת שבע, שאומרת, שמעי, שמעת כי מלאך אדוניהו ואדוננו דוד לא ידע? זאת אומרת, הוא אומר, דוד לא ידע, אולי דוד כן ידע? לא, איך זה יכול להיות? הרי דוד כלום. ואני אתן לך עצה. זה, הוא הופך להיות מנביא ליועץ, מלטי נפשך ונפש בנך שלמה, והוא בעצם מלמד אותה איך לייצר במניפולציה את ההכתרה של שלמה. ואני שואל אתכם המאזינים, אני שואל כל אחד שקורא את הפרק הזה, האם דוד התחייב לקבל, לתת את המלכות לשלמה? שימו לב, לכו פסוק י' ג', לכו ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך נשבעת לעמתך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי, מדוע מלך אדוניהו? זה מה שאומר נתן לבת שבע לומר למלך. וכשאת מדברת, אני אבוא ואני אמשיך. עכשיו אני שואל, איך יודע נתן שאדוני המלך נשבע לבת שבע ששלמה ימלוך? האם זה התפרסם? האם מישהו יודע? ואם מישהו יודע, למה אנחנו לא יודעים? האם אין פה דברים שבינו לבינה? האם אין פה דברים שבסתר נאמרים בין איש לאשתו? בת שבע באה אל המלך, ומאירים לנו בפסוק תתוו, המלך זקן מאוד, שלא נתבלבל, הוא זקן מאוד, זאת אומרת, לא השתנה באנרגיה שלו שום דבר. ובת שבע נכנסת, ואבישג שם, ותיקות בת שבע ותשתחו, ויאמר המלך מלך, מלך זה מין חשברוש, מלך, ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת בהשם אלוהיך לאמתך. שימו לב, כשנתן אמר לבת שבע, תגידי לו, אדוני המלך נשבעת לאמתך. היא אומרת, אתה נשבעת בהשם אלוהיך לאמתך. ביני לבינך הייתה שבועה. כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יישב על כיסי. ואתה הנה אדוני המלך ואתה אדוני המלך לא ידעת. זה לא בך השם. אבל תדע לך שהיה טקס שלם שהוא ארגן עם כל הקואליציה שלו, עם יואב ואביתר, אבל בלי שלמה. יש פה מזימה, אדוני המלך, ואתה, אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך, מי ישב על כיסא אדוני? אתה קובע את כללי המשחק, אתה עדיין מלך. ואז נכנס נתן. הוא משתחווה, ואומר את המילים הבאות, אדוני המלך, האם אתה אמרת, אדוניהו ימלוך אחריי, כאילו הוא לא יודע כלום? כי הנה, יש טקס, וכולם צועקים, יחי המלך אדוניה. ואני לא מוזמן, ובנייה לא מוזמן, וצדוק לא מוזמן, וגם שלמה עבדך לא מוזמן. אם את אדוני המלך נהיה הדבר, אז למה לא הודעת? כאילו נתן ממש משחק אותה, כאילו הוא לא ידע מכלום. ודוד מתעורר, דוד במזימה הכפולה הזאת, של נתן שמפעיל את בת שבע, והיא מעוררת את השבועה הקדמונית שבינה לבינו, בת שבע נקראת אל המלך שנית. ובפסוק כפתת הוא באמת נשבע. וישבע המלך ויאמר חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך בהשם אלוהי ישראל כי שלמה ובנך ימלוך אחריי, אני מודה, נשבעתי. פתאום דוד מלא אנרגיה, יש איזה נר מהבהב לפני שהוא נכבה. היא מצליחה, היא מעוררת אותו לזיכרון של שבועה. דוד מעולם לא עבר על שבועה. דוד נאמן למילותיו. דוד עשה הרבה הרבה דברים שהוא התחרט עליהם. אבל כשהוא נשבע, הוא מקיים את דבריו. ואז בת שבע משתחווה, ותומר יחי אדוני המלך דוד לעולם. ודוד מארגן עכשיו בהתעוררות. זה לא דוד של תחילת הפרק. זה דוד אחר. זה דוד שחוזר לאיזושהי רגע, לחוויה של רגע של אנרגיה. הוא מארגן טקס הכתרה הפעם לשלמה. הוא אומר לקחת ממש תהלוכה. לקחת את כל מי שנמצא, צדוק ונתן, יחד עם כמובן הצבא, עם בנייה בני יהוידע, והוא יושב על כיסי. קחו אותו לגיחון, ושם תמשכו אותו למלך, בגיחון, ממש על הנחל. ועכשיו אנחנו רואים שני אירועים בבת אחת. אנחנו רואים את האירוע האחד שמארגן לנו אדוניה, שהוא לוקח את כל הלהקה שסביבו אל אבן הזוחלת אשר לצען רוגל, גם זה מעיין של מים, אבל שנמצא קצת מחוץ לעיר, ושלמה הולך לגיחון, קרוב יותר, ושם הוא מארגן טקס של הכתרה, מוגן על ידי הצבא של בנייה בן יהוידע. מארגנים את קרן השמן, מושכים את שלמה, תוקעים בשופר יחי המלך שלמה, ואתם מבינים שיש עכשיו שני אירועים זה לצד זה. יש עם שסובב את אדוניה וצועקים יחי המלך אדוניה, ויש עם שצועק אל שלמה יחי המלך שלמה, אבל העם של שלמה נמצא בתוך העיר, ממש בגיחון, ממש סמוך לעיר, ואצל אדוניה זה עוד 100 מטר הלאה. ולכן אדוניה שומע, וכל הקרואים אשר איתו שומעים, והם באמצע הסעודה של החגיגה. מה הם שומעים? הם שומעים רעשים של חלילים, ושמחים העם, ותיבקע ארץ לכולם. הם שומעים ממש המולה של חג, יש מלך, שלמה ימלוך. מה אכפת לעם? העיקר שיהיה מישהו. תשימו לב לפסוק מ"א. אדוניה שומע, כל הקרואים שומעים, והם באמצע האוכל. אבל יש שם עוד אחד ששומע והוא שונה. וישמע יואב את קול השופר, ויאמר מדוע כל הקריה אומה אין על יואב. האוזן של יואב היא אוזן של לוחם מיומן, הוא יודע להבדיל בין קול לקול, הוא לא מתבלבל ולא מסתנבר, והוא מבין מיד, קרה פה משהו בעיר שזה נגדנו. עוד הוא מדבר קול קריה אומה, והנה יונתן בן אביתר הכהן, הוא מגיע ואומר אדוניהו, בוא, כלומר, אדוניהו אומר ליונתן, בוא, איש חיל, אתה טוב תבשר. יונתן הוא מבשר ידוע, אתם זוכרים גם את מות אבשלום, ויונתן אומר, אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלמה. הוא זועק לתוך הקרנבל של אדוניה, והוא מספר את הכל. וגם ישב שלמה על כיסא, וגם באו עבדי המלך לברך. וגם ככה אמר המלך, וגם. אתם שמים לב פסוקים, מ"ו, מ"ז, מ"ח, וגם. ואז פסוק מ"ט, ויחרדו, ויקומו כל הקרואים, וילכו איש לדרכו. הכל מתפזר. ומי נשאר? אדוניה, ירא משלמה, הולך ומחזיק בקרנות המזבח, זה עיר המקלט שלו. ויוגד לשלמה, הנה אדוניה אוחז בקרנות, ולאמור, יישבע לי המלך שלמה אם ימית את עבדו, הוא ממש נלחם על חייו. ושלמה באיזשהו רגע ממש מרהיב עומד מול המציאות הזאת ואומר את המילים הבאות. ויאמר שלמה, אם יהיה לבן חיל לא ייפול מסערתו ארצה, ואם ראה תימצא בו ומת. אני נותן לו על תנאי, אני בודק אותו, הוא יהיה תחת זכוכית מגדלת, אני חושד בו. נכון, הוא לא מרד, נכון, הוא רק ביקש למלוך, אבל הוא חשוד בעיניי. ולכן הוא הולך לדרכו, שולח אותו שלמה, לך לביתך, ובעצם אומר לו, אני מצפה מאוד מאוד לא לראותך מכאן ואילך. אנחנו עוד נפגוש את אדוניה, ואנחנו עוד נראה את חוכמת שלמה בהתמודדות עם האח שלא מרד בדוד, אבל כן ניסה למרוד בשלמה.